שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה הממלוכית. בפודקאסט זה כמה חלקים. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. המוסלמים חיפשו כוח אדם מיומן וחיילים מקצועיים. הם מצאו אותם בשבטים טורקיים שישבו בערבה האסייתית סביב הים הקספי ובערבות רוסיה. לאנשים אלה היו מעלות גופניות שנבעו מתנאי חייהם הקשים. בתחילה שכרו חיילים בוגרים, אבל ברבות הימים שלחו סוחרי עבדים שיביאו ילדים כדי שיוכשרו כחיילים. אנשי השבטים ראו בזה ברכה, שכן כך יוכלו להבטיח לבניהם חינוך טוב וכלכלה, וגם שילוחם הקל עליהם את נטל הפרנסה. הנער הצעיר הוצא למכירה כממלוק, כלומר נרכש, עבד שאינו קושי. הקונים היו מנהיגים או קצינים בכירים. הנער הוכנס לבית ספר מיוחד לממלוקים, פנימיה, שם למד את יסודות האסלאם, כתיבה, קריאה ערבית, וכמובן קיבל הכשרה צבאית. ההכשרה הייתה בת 10 שנים, ובסופו התאסלם הממלוק והצטרף לצבא של אדונו. יתרונותיהם היו: 1. כושר גופני גבוה בשל מוצאם, 2. הכרה טובה לתרבות הגבוהה שימצא אותם, 3. נאמנות לאדון שפדה וחינך אותם והפך אותם לבני חורין, 4. לא הייתה להם זיקה משפחתית וחברתית לתושבי הארץ, ולכן היו נאמנים לאדונם ללא סייגים. הגדוד החשוב ביותר במצרים היה גדוד הבחריה. בניהם לא היו כמותם, שכן הם גדלו בחברת שפע רחוקה ממקום המוצא שלהם, ולכן התפקידים לא עברו בירושה, אלא המתאימים זכו במשרות לאחר שהבטיחו שהם ראויים לכך. השתלטות הממלוקים. השליט המצרי אל מלק אל סלאח מת, והאמירים הממלוקים מגדוד הבחריה רצחו את בנו טורן שח והמליכו את אחד האמירים הבכירים שלהם במקומו. שמו היה קוטוז. הוא נשא לאישה את פילגשו של הסולטן הקודם, ובכך הקנה למעמדו תוקף חוקי. תחילת השלטון הממלוקי במצרים היה בשנת 1250 לספירה. בשנות ה-50 של המאה ה-13 פלשו לאזור שבטים מונגוליים שכבשו את בגדד ואחר כך גם את ערי סוריה. השליט האיובי אל מלק אל נאצר יוסף ביקש את עזרתם של הממלוקים ממצרים, ובינתיים המונגולים כבר כבשו את עבר הירדן, חברון, בית גוברין ועזה. בספטמבר 1260 יצא כוח גדול ממצרים לעימות עם הפולשים המונגולים. הקרב נערך בעין ג'לוט, מעיין חרוד, ובו הביסו הממלוקים עם מפקדם בייברס את המונגולים. בכך גם הגיע הקץ לשלטון האיובי בארץ והחלה התקופה הממלוקית. כחודש לאחר מכן רצח בייברס את קוטוז ומינה עצמו במקומו. הממלוקים פנו לטפל בבעיה הצלבנית שהיו נטע זר בארץ, וגם חשדו בהם שהם עזרו למונגולים. הצלבנים היוו איום מתמיד ליצירת מסע צלב חדש, ומבחינת דתית ראו את סילוקה מהאזור כמלחמת קודש, ג'יהאד. בשנת 1291 השלימו הממלוקים את כיבוש ארץ ישראל בהשתלטות על עכו, צפת, עתלית, קיסריה, יפו וכדומה. ובכך תמה התקופה הצלבנית בארץ ישראל. אם המונגולים נאלצו להתמודד בעוד כמה קרבות, שהאחרון שבהם היה בשנת 1304 ליד דמשק, ובכך הוסר האיום המונגולי מעל ארץ ישראל. ירושלים הממלוקית. מרכז הממלכה היה בקהיר ומרכז משני היה בדמשק. ארץ ישראל הייתה אזור נידח שעיקר חשיבותו הייתה כאזור מעבר בין מרכזי השלטון במצרים ובסוריה. השליטים מעטו לבקר בירושלים, והשליטים המקומיים שלא היו מבני המקום ראו את תפקידם כמשני ולזמן קצר, וכקרש קפיצה לתפקיד חשוב יותר. המושלים למעשה קנו את תפקידם ורצו בתקופת שלטונם להחזיר את ההשקעה, כמובן על ידי הטלת מיסים על התושבים. האדם שתפקידו היה להגן על התושבים היה הקאדי, השופט, שמונה על ידי הערכה הדתית, בניגוד למושל שמונה על ידי הערכה האזרחית. ולכן יכול היה לעמוד מול המושל ולטובת אזרחי העיר. כאשר המושל והקאדי עשו יד אחת, מצב האזרחים היה בכי רע. תפקיד חשוב נוסף היה מפקח על החרמים, נטר אל-חרמין, שהיה אחראי למקומות הקדושים בירושלים ובחברון. הוא פיקח על נכסי הוואקף, ההקדש, גבה את ההכנסות מהם, ערך עולי רגל ופרנס את המשרתים בקודש. הכוח שלו היה גדול ביותר, כי הרבה כספים עברו תחת ידו. לפעמים המושל והמפקח היו אדם אחד, אבל הממלוקים העדיפו בדרך כלל שיהיו אלה שני אנשים, כדי שלא לרכז כוח רב מדי בידי אדם אחד. בגלל מקומה הנידח של ירושלים, היא שימשה גם כמקום הגליה לקצינים שסרחו. סוריה חולקה לשבע נציבויות שדמשק הייתה החשובה שבהם. בתחומה של נציבות דמשק נכללו אזור ההר והנגב בארץ ישראל המערבית, כל עבר הירדן המזרחי, מרכז סוריה וחלקים מהמדבר הסורי בין דמשק לפרת. חלקים אחרים של ארץ ישראל נכללו בנציבויות צפת, עזה וקרח. ירושלים הייתה בתחילת התקופה בירת נפה, ולאיה, בנציבות דמשק, ובראשה עמד חייל פשוט. החל משנת 1376 עלתה ירושלים בדרגה והפכה לנייבה, מקום מושבו של נציב זוטר, נאיב. המושל קיבל סמכויות יותר נרחבות ומונה ישירות על ידי הסולטן ולא על ידי נציב דמשק. אבל למרות זאת, צפת ועזה נשארו בחירות ממנה. הממשל הממלוקי הקים באזורי שלטונו דרכי דואר עם חנים למנוחה, החלפה סוסים ומקום להאכלת הבהמות, אבל ירושלים לא הגיעו הדרכים בגלל קשיי הדרך, רחוקה מהדרכים המסורתיות וחוסר חשיבותה המדינית והצבאית. מבחינה צבאית, חומתה של ירושלים הייתה הרוסה, והממלוקים לא שיקמו אותה, שכן הם לא חששו מהצלבנים או מהמונגולים אותם ניצחו. הבעיה הביטחונית העיקרית הגיעה מצידם של הבדואים, וסיפר מוג'יר הדין, היסטוריון ושופט בירושלים וחברון, בספרו תולדות ירושלים וחברון. ציטוט: בשנה זו, 1480, פרצה מהומה בירושלים. וסיבותיה, האמיר נאצר אלאדין בן איוב מושל ירושלים, עצר קבוצה של בני שבט זיד, שבט בדואי, והרגם. אל ירושלים באה קבוצה גדולה של קרובי הנרצחים, והתנפלו על העיר, ביום 22 בשוואל, 26 ל-12 1480. למושל נודע על כך, הוא רחב מביתו ופנה לצאת לכיוון שער השבטים שנמצא בחומה הצפונית של הר הבית. אך הבריות הבינו זאת ואימו לתופסו. אז נכנס ברכיבה אל החרם ומכיוון שער השבטים והמשיך ברכיבה עד שיצא משער המוגרבים. הבדואים התנפלו על פנים החרם כשנשק שלו בידם כדי להורגו, אך הוא ניצל מהם ביציאתו בחיפזון דרך שער המוגרבים. שער הכלא נשבר והכלואים הוצאו, הסוחרים החלו לחלק חינם את אשר בדוכניהם, שלושה אנשים נהרגו וקבוצה נפצעה, אך אז החלו הבדואים לשדוד ולפגוע באזרחים והשמועה עשתה לכנפיים. על כן נסגרו השווקים והבתים מפחד הביזה. זו הייתה מהומה רצינית. סוף ציטוט. הבנייה הממלוקית בירושלים. התרומה הגדולה של הממלוקים בירושלים הייתה בתחום הבנייה. בירושלים נבנו עשרות בתים בעלי אופי דתי וגם מבנים ופרויקטים אזרחיים. רוב המבנים היו בהר הבית ובסביבתו. במשך התקופה הממלוקית, 250 שנה, התבלטו שתי תקופות מבחינת הבנייה. אחד, בתקופתו של מושל דמשק טנקיז 1312 עד 1340, שפעל בתקופת שלטונו של הסולטן אבן קלהון. 2. תקופתו של הסולטן אל-אסרף קאידביי 1468 עד 1496. כמובן שגם אנשים אחרים, בעיקר אמירים בעלי ממון, בנו בירושלים מתוך סיבות שונות, כמו ירושלים הייתה כן ארץ גזרה עבור אנשים שסרחו. בניית מדרסה למשל מראה את כוונתו של הבונה לשפר את דרכיו. נאמר לאל שבני הממלוקים בדרך כלל לא ירשו את אבותיהם, וכאשר אב רצה להבטיח את עתיד בנו, בנה מבנה דת ושם את בנו כאחראי עליו. היו שבנו מבני קבר, טורבה, לעצמם או עבור נפטר שביקש זאת טרם מותו. בניית מבנה בירושלים, העיר הקדושה, מנציחה את הבונה ומאדירה את שמו, ורבים רצו זאת. הבנייה הממלוקית הדתית העשירה השאירה בעיקר את חזיתות הבתים והכניסות אליהם. בין העיתורים נטיפים וקרנס, אבנים בצבעים ודוגמאות משתלבות, גם הן בצבעים שונים, אבלק, כתובות, גמלונים או דגמים גיאומטריים שונים. בין שאר הדברים נמצאים בפתחי המבנים, אפשר לראות ספסלים משני צידי הכניסה, סבילים, שקטות, סורגים של שתי וערב, מעין חצאי כיפות, דמויות קונכיות ועוד. המבנים הכי נפוצים הם המדרסות, בתי המדרש האסלאמיים. הצורה הבסיסית של המדרסה היא של צלב, כלומר מרכז, וממנו יוצאות ארבע נישות לארבעת הצדדים. המרכז נועד להרצאות והנישות לשיעורים פרטניים. בעיר נבנו גם חנקות, כאין מנזרים לדרווישים. הם היו מאופיינות בתוכנית גמישה עם תאי התמודדות ואולמות כינוס. בירושלים אפשר לראות גם טורבות. הטורבה היא מבנה קבר עצמאי או חלק ממבנה גדול יותר שנועד להיות מדרסה או חנקה. ברחוב השלשלת יש ריכוז של מבני קבר, כאשר חלונותיהם פונים אל הרחוב מתוך כוונה שהעוברים וישבים יעצרו ליד החלון לומר פרקי קוראן עבור המת. ולפעמים אף קיבלו סכום כסף עבור זה. הטורבות מאופיינות בכיפות ובחלונות בעלי סורגים אופייניים שתי וערב. אבל נבנו בירושלים גם מבנים אזרחיים, כמו שווקים, חנים, בתי מרחץ, חממים, שקטות, סבילים וכדומה. היו סולטנים ששיפצו את אמות המים שהובילו מים לעיר בבריכות שלמה, קאידביי וברקוק. והסולטן ברקוק שיפץ גם את בריכת הסולטן. להלן מילון מקוצר למושגים שהוזכרו לאל. מדרסה, מוסד חינוך אסלאמי, חן, אכסניה לבני אדם וגם לבעלי חיים, זוויה, מסגד קטן, אותה תפילה או משכן לדרווישים, טורבה, מבנה קבר, חנקה, מקום משכנם של צופים, רבת, בית הערכה, דרוויש, נזיר מוסלמי, קנאי עני, אבלק, תשליב אבנים בצבעים שונים, מוקרנס, נטיפי אבן, חנקה, רבת וזוויה הם מונחים שלפעמים מתחלפים ביניהם. עד כאן חלק ראשון, בחלק השני נעסוק בעדות השונות בירושלים.